שני דברים אני רוצה להקדיש בדברים הבאים ליצחק. דבר אחד הוא הסיפור אודות המספר, והדבר השני, סוף סוף יש לנו טקסט, הביאוהו עלינו. אז התמסיר שתהיה פה קשור להרצאה הזאת, ואתם מוזמנים לקשקש עליו כדרך שכבר סיפרו לכולנו שיצחק אוהב לשוחח עם טקסטים. אתם מאוד מוזמנים. הוא טקסט לא קל, אני מתנצלת, גדי, גם הוא לא עוסק בשלום, ואנחנו נצטרך לשוחח איתו עמוקות. ההרצאה שלי עוסקת בשתי סוגיות מרכזיות העומדות לפני עיתונאים. עיתונאים כותבים, שהעיתונות הכתובה היא ערוץ הביטוי ומרחב ההופעה שלהם. נתמקד באסטרטגיות הלשוניות ובתבניות הנרטיביות המשמשות עיתונאים לשיקוף היבטים של שתי הסוגיות האלה בכתיבתן. עניינה של הסוגיה הראשונה, במערכות האילוצים שהעיתונאי הכותב מוצא עצמו מתמודד עניין תמיד. מערכת האילוצים החיצונית של המדיום, של ערוץ המשדר, של העורך, של מכתיבי המדיניות של הערוץ. הצורך הפרטי או דחף פנימי שהופך לא פעם לאילוץ לתת ביטוי לקולו הפרטי של המדווח, הן כעד מתעד והן ככותב יוצר. ומערכת האילוצים השלישית שבה מתשתשים הגבולות בין החיצוני לבין הפרטי. המערכת הזאת מתגלה באופן שבו עיתונאים מפנימים לא פעם למרות רצונם ומתוך תחושה של ניכור עצמי שהם מבטאים את מוסכמות הדיווח של המערכת החיצונית, בכך שהם שוזרים אותם בקול הפרטי שלהם, כחלק מהלקסיקון האישי שלהם. עיקר המחאה בכתבה שלפניכם מובעת כלפי המלכוד הזה, ואת הטקסט כולו אפשר לקרוא ברצף שבין תסכול אישי ומקצועי, ובין האשמה כלפי אותה מערכת חיצונית. הסוגיה השנייה שאני אציעה לדיון, מתמקדת בדרכים המגוונות שבהן מתייחסים עיתונאים שהשפה היא הכלי שלהם, עיתונאים כותבים, לקורח להתמודד עם דפוסי דיווח שמעוגנים בתמונה דווקא, בתפיסה חזותית של המציאות שעליה הם חייבים לספר בכתב. בדקות הבאות אני אנסה לתאר מספר תבניות מילוליות חזותיות, image text במונחיו של מיטשל, ואני אומר כמה מילים על המיצוב הגרפי של הכתבה, על התייחסות לתצלומי סטילס, לאופן שבו מתארים מקום ודמויות, ועל תיאורים המחכים התנהלות של מדיום חזותי בכלל, והוראות בימוי ועריכה כשמופיעות בכתב בפרט. בחרתי בכתבה הזאת שעוסקת בסיקור פיגוע טרור, זה גם מתקשר אני חושבת בצורה מאוד יפה לדברים שזוהר ותמר הציגו קודם, מכיוון שסיטואציה כזאת של סיקור פיגוע טרור מחדדת ומבליטה את שתי הדילמות האלה אם תרצו, ומקצינה את מאפייני האסטרטגיות הנבחרות לשיקופן. הכתבה הזאת שתשמש כמקרה בוחן הופיע במקומון הירושלמי מכל העיר, אם את יכולה בבקשה את השקף הראשון, ב-22 בנובמבר 2002, בשבוע שבו אירע פיגוע באוטובוס בשכונת קריית מנחם. כך נראה עמוד השער של כל העיר. הציטוטים למטה הם מתוך כותרות המשנה של הכתבה שלפניכם. לסכם אם כך את החלק הזה, המסגרות המילוליות חזותיות שאנסה לתאר משמשות את הכותבים לשיקוף ההתמודדות שלהם עם אירוע טראומטי שכבר נטבע בתודעת הציבור כאירוע חזותי וגם שמיעתי, הם כבר ראו אותו בטלוויזיה, שמעו עליו ברדיו, וצריך להתמודד גם עם זה, גם עם ההיבטים האתיים של הדיווח הזה, וגם עם התפיסה שלו כמושא לעימות מתמיד בין כותבים לבין מערכות האילוצים שמופעלות עליהם. ועל כל הרמות האלה אני אנסה לומר כמה מילים. כבר כשאנחנו מתבוננים התבוננות מרפרפת במיצוב הגרפי של הכתבה, כן, בפרפורמנס החזותי שלה, איך הצמנים נראים על הדף, אני מציעה להצביע על שלושה מרכיבים. דבר אחד, משתדלים לחכות בכתב את הריטואליות שבכתבות כאלה, מעין מדריך לכותב שמתאים לכל אירוע טראומטי ומצפה רק למילוי הפרטים העדכניים. לא משנה איפה יהיה הפיגוע הזה, זה פחות או יותר המתכון וכך אנחנו נעבוד. מרכיב השני המשמעותי הוא תפקידו של הריתמוס, של הקצב, של המקצב, כמשרת את תחושה של התקדמות מאורגנת בתוך ואגב סיטואציה שהיא כל כך כאוטית, כל כך לא מאורגנת. ויש כאן מעין ניסיון לקבע מסגרת שיש בה, אולי גם אני מציעה את זה כשאלה, אלמנט מרגיע לכתב עצמו, כלומר גם הוא ריטואלי קצבי שמרגיע את עצמו, אולי גם מכה רגשות תוך כדי הכתיבה הקצבית הזאת. והמרכיב השלישי שלדעתי הוא תמת העל של הכתבה כולה, הוא משתקף בכותרות המשנה, בכותרת הראשית, והעניין הוא בהתייחסות הבעייתית לריקוד על הדם כמוטיב מרכזי בדיווח עיתונאי על אירועים טראומטיים. כלומר אנחנו עוסקים בריטואליות, בריתמוס ובריקוד על אדם, כשלושה מרכיבים שנרצה להתייחס אליהם בכתבות מסוג זה. האימג' טקסט הראשון שלנו, אם כן, הוא לקרוא את הכתבה כולה כייצוג של קול, ככתיבה פרוזודית אם תרצו, כתפיסה סינסטטית של גרפיקה ושל אפקט קולי. ואני חושבת שיש כאן עוד הערה מעניינת, ביקורת על המוסכמה לקבל חלקים כשלם. מציעים לכם פרגמנט מהמציאות ואתם אמורים לקבל אותו כמציאות עצמה. ביקורת כלפי המדיה כולה, בוודאי מעניינת כשמדובר באירוע מהסוג הזה, שעדות או תיאור אמורים לכלול את האירוע כולו ולתת לנו את מלוא המידע עליו. אם כן, מערכת האילוצים החיצונית הראשונה שהזכרנו, מצביעה על אילוצי המדיום, הכתבות החיצוניות, לספק סיפורים חדשים, התחרות עם ערוצי החדשות האחרים ברקע. כל זה מתבטא בחיקוי האירוני של המדיום החזותי, בתיאור הוראות, בימוי, מעברים ממקום למקום, מביאים את המצלמות, הולכים מכתב לכתב, תוכלו לראות את זה בשורה הראשונה. והחיקוי הזה, האירוני, מצביע לסכנה התמונה בדיווח על האסון, בדפוסים של מה שפידלר כינה בשם פורנוגרפיה רכה. אתם יכולים לראות את זה בכותרות המשנה. ראיתי זוועה, נערה בת 15 קרועה כולה, ילד קרוע בבטן וכו' וכו' הכתבה לפניכם. את המערכת הזאת החיצונית בחרו לבנות בצורה מאוד מורחבת, ובכך העיתונאים הכותבים אומרים לנו משהו. הם מרחיקים עדות, זה לא אנחנו, זה הטלוויזיה. וכך אולי הם מצילים במידה מסוימת את כבודה של העיתונות הכתובה. הם מצביעים על מערכת שהיא שלהם רק באופן חלקי, לא ממש שלנו, אולי הם רק אשמים למחצה, אם כי כמובן כשאנחנו קוראים את הכתבה, אנחנו רואים כי כולה תפורה על פי אותן אמות המידה בדיוק שכלפיהן היא יוצאת, ולכך אני אשוב בהמשך. מערכת האילוצים השנייה שהזכרנו היא הצורך האישי, הדחף שחש עיתונאי כאדם פרטי לספר את סיפורו, כעד מעורב, וגם ככותב יוצר שיש לו שפה משלו, סגנון אישי שהוא רוצה שיהיה לו ביטוי. אני רוצה להעיר שגם הדחף האישי הזה הפך עם הזמן לאילוץ מערכתי. אנחנו כבר מצפים למצוא בדיווחים כאלה מין ז'אנר של דיווח פרטי. תהפכו את התמסיר, תוכלו לראות בדוגמה א', דוגמה לדיווח בגוף ראשון, אישי פרטי כזה. ותוכלו להבין ממה רצו הכותבים שלנו לברוח. כדי לא לכתוב כתיבה מהסוג הזה, מחרו הכתבים שלא להביא את סיפור העדות בגוף ראשון, אלא להתמקד באסטרטגיות הקולנועיות כאמור, דיווח דמוי חזותי, ובהבלטת המבט האירוני גם כלפי המערכת החיצונית, עורך וכו', אבל גם, וזאת נראית לי הנקודה יותר מעניינת, כלפי מערכת האילוצים השלישית, המורכבת, המשולבת, והיא זאת. כאן משתקפת המודעות של העיתונאים לעובדה שהם כבר הפנימו את תבניות הדיווח של המדיום שלהם, שהם כבר מחוברתים לתוכו, אפילו הם מתנגדים לתבניות. כאן בא לידי ביטוי התבוננות הביקורתית שלהם בתבניות שמשמשות אותם לסיקור פיגוע, בדיוק סימולטנית בזמן שהם עושים בהם שימוש. כלומר, במילים אחרות, הם נזקקים לאותן תבניות דיווח שנגדן הם יוצאים, בדיוק מאותם טעמים שכלפיהם הם מוכים. הם מספקים את הסחורה בעודם מפנים לעורף אתי, עורף מוסרי, בעוד הם אומרים שזה לא בסדר. ביטוי להפנמה של תבניות מהסוג הזה אצל כלל הציבור, אני מציעה לראות בתוך דוגמה מתוך מדיום אחר, וזה השקף הבא בבקשה, קליאת, מתוך ספר. אנחנו מדברים עם יצחק, הספרים צריכים לעלות מתישהו. וזו מובאה מתוך ספרה של אורלי קסטל בלום, חלקים אנושיים. אני רוצה להצמיד אותה לשקף הזה לכתובית הזאת. באותו פיגוע, ידיעות אחרונות באותו יום, אתם רואים את התמונה, תסתכלו בבקשה, אנחנו מדברים על תמונה ומילה, וכך אומרת אורלי קסטל בלום, מעין אימג' טקסט נוסף. בספר שלה, בעמוד 130, היא מתארת סיטואציה שבה נוסעת מהירה את תשומת ליבו של הנהג לנוסע החשוד. ואז כתוב כך, הוא, הנהג, כן, עצר בצד את האוטובוס, פתח את הדלתות וקרא. כל הנוסעים מתבקשים לרדת מיד, הבלמים של אוטובוס הדמים התקלקלו. הוא לא התכוון בכלל לומר אוטובוס הדמים, הוא התכוון לומר סתם אוטובוס. נפלט לאוטובוס הדמים, וכל הנוסעים תכף קלטו שככה יחנו את האוטובוס הזה בחדשות של היום בערב, וברחו החוצה, כמעט רומסים אחד את השני. אם כך, אתם רואים כאן אימג' טקסט שבו כל התרבות מדברת, ספרים עם תמונות ותבניות שנטבעו דיין אצל הציבור. וכאן אני רוצה להעיר הערה נוספת. יש בכתבה הזאת מונולוגים, עדויות מן השטח, מתקשרים עדויות עם דברים שאנחנו עוד נשמע עליהם בהמשך, גם אחר הצהריים. והבולטות שמוענקת למונולוגים האלה, המקום החשוב שניתן להם, מצביעה לדעתי על הניסיון להאיר את כוחו של המונולוג להציג מראה במקום שבו תבניות דיווח חזותיות אחרות, כמו טלוויזיה, כמו צילום עיתונות, וגם המילליות שנשחקו כבר, יוצרות אצל הקהל תחושה שסוזן מולר מכנה בשם compassion fatigue, עייפות מלחמול. כל כך הרבה ראינו שכבר עייפנו ואנחנו לא יודעים לחמול. ולכן אני רוצה להציע כאן הצעה כזאת, ולהקביל בין צילומי סטילס שמשמשים כצילומי הלם, המונח של ברט שאתם מכירים, ולהרחיב את המושג הזה לתיאורי הלם כתובים. אלה מובאים כסיפור חטוף, קצר ובעל עוצמה, שבדומה לתצלומים מהסוג הזה מקפיא רגע ופורט אותו לפרטי התמונה שבקומפוזיציה הכתובה בכתב. ראינו איור לזה במיצוב הגרפי של הכתבה, בכותרות המשנה בעמוד השאר, במונולוגים שברגע שהם מופיעים בין מרכאות הם מין תיאור הלם קצר כזה. השפה הכתובה, זאת הטענה, כבר לא מסוגלת לפעול כזרז או כהכוונה לתפיסה מטאפורית מגוונת אצל קהל. לא מספיק לכתוב דימוי כתוב כדי שכולנו נזדעזע. הכותבים מציעים בכתבה הזאת אפשרות לכך שמלבד האימג' בנק שאנחנו מכירים, יש אולי עוד בנק, עוד מאגר, בנק של תיאורים חזותיים, כלומר קלישאות של דיווחים מילוליים שמעוררים תמונה, אבל גם הקלישאות האלה עלולות לגרום לקוראים לאותה עייפות מלחמול, לאותה compassion fatigue. אגב, אתם יכולים לראות שהעיתונאים שלנו במאמץ למצוא משהו משולב, בדוגמה 3 בתמסיר, מציעים לנו גם מין עדות משולבת, שבה יש מונולוג מהשטח, אבל גם עדות של הכתב עצמו, ומנסים למצוא איזושהי פשרה בין הקולות הללו. אמרנו כבר שכאשר בוחרים בכותרות משנה, יודעים מה ירצה העורך למצוא בכותרות המשנה, נותנים תיאורים של פורנוגרפיה רכה. כדי שהכותבים שלנו יבליטו מה מחפשים מהם, הם מבליטים את סיפור המסגרת של יחידת עוברים ושווים. תוכלו לראות בשורות 8, 25 ו-26 בכתבה איך צדים עדים. ודבר נוסף שמצוין באירוניה בכתבה הזאת ומופיע בכל הכתבות מהסוג הזה, הוא הדחיקה של המערכת בכתבים, תמצאו לנו נס, תביאו לנו נס, מישהו אחד שיצא טוב, איזשהו סיפור אנושי טוב. ובדוגמה 2, בתמסיר אתם יכולים לראות גם סיפורי ניסים כאלה מהעיתונות בכלל, וגם המענה בכתבה, כיצד לועגים לצורך הזה לספק ניסים. עוד 3 דגמים מילוליים חזותיים נוספים שאני אזכיר מאוד מהר. האחת מתייחסת לצילומי סטילס שהכותבים מניחים שהקוראים בוודאי ראו, לא מפרטים אלא רק מזכירים אותם. בשורה 6 בכתבה אתם רואים התייחסות, שוב לראשון אם אפשר, לתמונה בשקף שראינו בהתחלה של האוטובוס עם תמונתו של הרב עובדיה יוסף, להחזיר אותה ליושנה וכו'. רק מזכירים את זה, לא צריך לפרט, תודה. הקורא כבר יפענח ויבין את כל המשמעים, האירוניה וכו'. תבנית נוספת כאמור היא התסריטאית או החזותית, שורות 4, 5, 6 הן דוגמאות יפות לזה בכתבה. בשורות 14 ו-15 אתם יכולים לראות סוג קטן של אירוניה כלפי אילוצי המערכת החיצוניים שהכתבים מאמצים. איך צריך להיראות כשמדווחים על פיגוע? איך תהיה ההופעה החזותית החיצונית שלי כשאני צריך לדגמן פיגוע? כן לשים ג'ל או לא לשים ג'ל? ולסיכום, הקריאה בכתבה הזאת מגלה גוונים של האשמה עצמית והתלבטויות אתיות שמנסים לטשטש, להסוות, להתיר רק באופן חלקי באמצעות חשיפת האילוצים השונים שהכתבים מדגישים שפועלים עליהם. האסטרטגיות המילוליות חזותיות שהצגנו משתות גוונים שונים של הפניית האשמה כלפי דרישות המערכת, אבל בלי להסוות את תחושת התסכול שהכתבים בעצמם חשים, גם רטורית וגם פרופסיונלית. והדבר האחרון, צריך לגמור בכל זאת בקצת אופטימיות זהירה מאוד, אני מרגישה דווקא הרבה compassion בכתבה הזאת, איזושהי קריאה חזקה לחמלה, שהחותם שלה אולי נמצא בשורה האחרונה, אחרי שכבר סגרו את המיקרופונים, הכתבים שלנו אומרים, כן, אבל האירוע הזה, בשביל כמה אנשים, הוא רק התחיל. תודה רבה.